שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 93 של פודקאסט הכלכלי השור והדוב, אני גת מגידו, 20 שנה בשוק ההון, השבוע כמו השבוע האחרון, לא היה לי. תיזהר גם.
צריך שזה פתוח.
נפלה לנו פה כוס. אז יושב מולי גיא בטור, אהלן, אסטרטג של ברוקרה של פניקס.
אהלן.
אהלן. ואנחנו פה בתקופה, מנסים, החלטנו שנקרא לפרק הזה ניסיון לעשות סדר בתוך הכאוס. לרגע אחרי ימים, מאז השני באפריל, מאז יום השחרור של ארצות הברית, שהכניס אותנו לסוג של כלא מול המסכים, אז אנחנו ננסה רגע לעלות ל... כמה וכמה אלף רגל, כדי לנסות...
לא עד כדי כך.
לא עד כדי כך, אתה אומר. טוב, אז רק נעמוד על קצות האצבעות, וננסה כן להסתכל אבל רגע מלמעלה, ולחזור ולהסביר את מה בעצם ממשל טראמפ מנסה להשיג, מה בעיניו לא בנוי כמו שצריך, או לא, הדינמיקה לא כמו שהוא חושב שהיא צריכה להיות בכלכלה הגלובלית וביחסים של ארצות הברית עם משותפות הסחר שלה, ואז לאט לאט נרד ונעשה סדר. אז בוקר טוב גיא.
בוקר אור.
טוב, אז אנחנו לוקחים רגע כמה צעדים אחורה, מתוך השוק יורד, עולה מאוד, תשואות יורדות, תשואות עולות, ומנסים רגע להבין. לאן טראמפ מנסה להגיע?
כן, אז קודם כל ברור שאין טעם לדבר על השווקים בימים האלה. באמת שאין, כאילו, בגלל התנודתיות המאוד קיצונית שאנחנו רואים. שאגב, יש לה גם, יש עוד סיבות, כן? כלומר, לפעמים השווקים גם נמצאים בנקודות שבהם כל דבר קטן יעשה להם הרבה מאוד רעש, ואנחנו יודעים, כאילו, שהשווקים בנקודה רגישה כבר לא מעט זמן.
נכון, אבל גם...
אז נשים את זה בצד.
אבל גם לא חושבת שהשני באפריל הוא... משהו קטן, שככה דחף אותם.
לא, זה ברור, זה ברור.
דרך אגב, אפרופו לעשות סדר בכאוס, בסופו של דבר, למי שמתבונן מהצד, באירוע הזה, אז כאילו קצת העולם מתחלק לאנשים ש... נניח הם אנטי-טראמפ, אז הם יגידו, הנה, הוא כל שנייה, הוא זורק משהו, ואז הוא עושה רוורס, והוא אומר שהסינים התקשרו, אבל הם לא מתקשרים, אז הוא אומר שהוא התקשר. ובצד השני יגידו, לא, הנה, תראו מה הוא השיג. זאת אומרת, נורא קשה, זה מאוד מאוד, באמת מאוד מאוד כאוטי.
לא, יש את אלה שיגידו, הוא בא עם נבוט, הביא לכולם בראש, ועכשיו הוא כאילו נסוג. אבל... תסתכלו רגע על איפה המצב נמצא לכאורה היום, לעומת איפה ציפינו שהוא יהיה, נגיד, לפני חודש. בגדול, טראמפ יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, השגתי מה שרציתי, כי בגדול, באתי, הטלתי בשני באפריל מכסים הזויים עם נוסחה הזויה על כל העולם, כל העולם נכנס לפאניקה. ואחרי שכל העולם נכנס לפאניקה, ובאתי והראיתי להם שכל הקלפים אצלי, עכשיו הם באים לדבר איתי. ואני מוכן לתת להם פה עכשיו, מה שנקרא, עצירה. בואו נסגור עסקאות. אבל אנשים צריכים לזכור, לפחות נכון לזמן שבו אנחנו מדברים, עם כל הנסיגה לאחור זמנית, לפחות לפי מה שהוא אומר, של המכסים האזויים, הוא אמר, אוקיי, אבל יש 10% מכס על כולם. שזה בגדול היה תרחיש שהשוק די דיבר עליו, וגם חשש ממנו קודם, כלומר 10% פלט על כולם, ה-25% על המתכות עדיין קורה, ה-25% על רכבים מאירופה ובכלל עדיין קורה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה בקרוב מכסים על תרופות.
אז מה טראמפ רצה להשיג?
מה טראמפ מנסה להשיג פה? האנשים של טראמפ מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן, אני רוצה לשים לך פה 3 רגליים, בכלל לכל האירוע הזה. כל האירוע הזה, אגב, שאפשר להגיד שהוא התחיל בכלל ב-2016.
כן.
כן? אז יש את המערכת יורו דולר, תסלחי לי שאני ישר חופר, אבל בגדול, ארצות הברית הקימה את המערכת הזאת. ומה זה המערכת הזאת? זה מערכת שכבר בעצם מניעה את העולם מספר עשורים. וזה מערכת שבה ארצות הברית, כמנצחת הגדולה של מלחמת העולם השנייה, יש לה את הכוח הצבאי, יש לה את הכוח הכלכלי, והיא הגיעה ואמרה, אתם עכשיו את כל העסקאות שלכם עושים בדולר. וכך היה, זה המערכת שאני ואת מכירים, זה המערכת שההורים שלנו מכירים, לתוך המערכת הזאת כולנו גדלנו.
כן.
ובגדול, מה שהמערכת הזאת עשתה, יצרה סיטואציה שבה הביקוש העולמי לדולר, הוא ביקוש מה שנקרא כבוש. כולם חייבים דולר. חייבים.
כן, מטבע הרזרבה של העולם.
כן, זה המטבע הרזרבה של העולם, והדבר הזה נכנס להיפר ביום שבו ניקסון גם ניתק את הדולר מבסיס הזהב.
כן.
עכשיו, העובדה שיש כזה דבר שנקרא מאזן תשלומים, כן? מאזן התשלומים יש לו בגדול את חשבון הסחר, שזה בעצם כמה אני מייבא וכמה אני מייצא, יש לו את חשבון ההון, אוקיי? ויש בו את החשבון הפיננסי. אז בואי נשים את החשבון ההון וחשבון הפיננסי ביחד לרגע. ובגדול זה כל הנושא של תנועות פיננסיות. כן, אז סתם לדוגמה, אם מאזן התשלומים הוא בהגדרה מאוזן, ויש ביקוש כבוש עקבי לדולר בעולם, זה יוצר סיטואציה שבה דולרים גם כל הזמן נכנסים לארצות הברית. כן, זה אומר שלארצות הברית, שהיא מספקת את הדולר לעולם, ארצות הברית נמצאת בעודף מול העולם בחשבון הפיננסי. אנחנו רואים את זה בשווקים הפיננסיים, בענפי השירותים וכן הלאה. יש לארצות הברית עודף מאוד גדול בחשבון הזה. מאחר ומאזן התשלומים הוא בהגדרה מאוזן, זה אומר שבארצות הברית בהגדרה יש גירעון בחשבון השוטף שלה. בהגדרה. זה אומר, עוד פעם לראייתם, שהדולר הוא מאוד חזק, כי יש כל הזמן ביקוש לדולרים בעולם. וכאשר למדינה יש מטבע חזק, מה שזה יוצר, זה יוצר הרבה מאוד תופעות לוואי. וחלק מתופעות הלוואי האלו הם שאם אני כמדינה יש לי מטבע מאוד חזק, ועלות העבודה אצלי גם עולה, הייצוא שלי הופך להיות פחות תחרותי בעולם. אם הייצוא שלי עכשיו פחות תחרותי בעולם, אני יותר ויותר אסתמך על יבוא מבחוץ, והבסיס התעשייתי שלי בעצם ילך ויצא החוצה.
נכון, כי גם עלות העבודה יקרה.
שזה בדיוק מה שקורה בארצות הברית, ב-40 שנים האחרונות פחות או יותר. הם מדברים על זה כל הזמן, ואגב, אני מהדהד לך פה גם את הדברים שהיועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ כתב במסמך, לדעתי המכונן שלו, שהוא כתב עוד בנובמבר 2024. וגם סקוט בסנט, שר האוצר, הוא מדבר על זה כל הזמן, ממש גם בימים האחרונים. כרגע אני ממש אומר לך דברים שהוא אומר. אז בעצם הדבר הזה יצר סיטואציה שבה, בגדול, כל משרות התעשייה בארצות הברית יצאו החוצה, וכי זה פשוט לא היה משתלם, מצד שני, ארצות הברית מספקת דולר לעולם. עכשיו, לדבר הזה היו עוד כמה תופעות, כן? בימים רגילים, מה זה ימים רגילים? נגיד, בהתחלה של האירוע הזה, שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-2000, כולם, זה היה להם נחמד, תכף נגיד אולי למה זה לא היה נחמד לחלק מהשכבות בארצות הברית, אבל בגדול, כאשר אתה מייצא את התעשייה שלך, וזה הולך נגיד למקומות שחולקים איתך ערכים משותפים, כמו גרמניה, כמו יפן, את יודעת, כל המדינות ששייכות לעולם המערבי, זה בסדר. הבעיה, שעם כניסתה של סין לארגון הסחר העולמי בשנת 2000, אני חושב, 2001, היא כמובן הפכה להיות המפלצת שהיא, ועיקר הגידול שלה היה, הייתי אומר, בין 2000 ל-2010, שהיא באמת התחילה להשתלט על העולם מבחינה תעשייתית. ובעצם מה שקרה זה שהעולם בכלל וארצות הברית בפרט יותר ויותר הסתמכו על סין לייצור המוצרים שלה. עכשיו, עם זה יש לארצות הברית ולעולם המערבי, למרות שאולי העולם המערבי נמצא בהכחשה על העניין הזה, יש לך בעיה, כי עם סין יש פערים אידיאולוגיים עמוקים באיך העולם מתנהל. ובמילים פשוטות הם קומוניסטים.
כן.
אוקיי? באמת במילה אחת פשוטה. זה הקומוניזם. ואנחנו מגיעים לנקודת רתיחה באימות הזה בין סין לבין העולם המערבי, ומגיע טראמפ ובא ואומר, וזה עוד רק הנקודה הראשונה, זה רק הנקודה של הביטחון הלאומי. אנחנו לא יכולים להסתמך על סין, שתייצר לנו לצורך העניין את התרופות שלנו, את השבבים שלנו, וכן הלאה. כי ברגע שאנחנו תלויים בהם לייצור, זה אומר שבעצם אנחנו שמים חלק גדול מהביטחון הלאומי שלי בידיים של האויבים האידיאולוגיים שלנו. אז זה נקודה שהיא מאוד קריטית, והיא גם עוזרת להסביר למה עכשיו כולם מפוקסים, כל האירוע של המחסים, הוא מתפקס לאט לאט בעצם מול סין.
כי בסוף זאת האידיאולוגיה שעומדת מאחורי האירוע.
יש פה עניין של ביטחון לאומי. זה ממש
זה
ככה.
זה שורש העניין, זה לא איזה הישגים קצרי טווח של טראמפ וכו'.
זה רק הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, כל מערכת, אני חוזר למערכת היורו-דולר, שמסתכלים על הנתונים, אני הלכתי והקשבתי למה שסקוט בסנט אמר, והוא אמר את זה ממש עכשיו עוד פעם, הוא מדבר הרבה בשבוע האחרון, כפי שזה כנראה כן. ברור. אז נגיד אחד מהמשפטים שלו שעל המשקיעים בשוק ההון להפנים, כי הוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם. הוא אמר, אתם צריכים להבין, אנחנו הולכים להתמקד באופן חד משמעי במה שנקרא מיין סטריט ולא וול סטריט. ובעצם מה התוצאה של מערכת היורו דולר של כל השנים האלה? ארצות הברית עברה מה שנקרא באנגלית תהליך של hyper-financialization. היא הפכה להיות, בעצם כל השווקים העולמיים, כל הכסף, הכל זורם לשם. זה היטיב מאוד עם מי שיש לו כסף. וזה נשמע קצת סוציאליסטי, כל מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל הלכתי והסתכלתי על הנתונים, וזה אשכרה אמיתי. סקוט בסנט אומר, מכל המערכת הזאת, זה נכון, ארצות הברית הפכה להיות מדינה מאוד עשירה, אבל העושר בתוך ארצות הברית התפלג בצורה מאוד מאוד לא שוויונית. ואז שולחים, והלכתי ממש וחיפשתי, איך נראית ההכנסה הפנויה הריאלית בארצות הברית לאורך השנים לפי חמישונים. זה מה שמצאתי, לא מצאתי עשירונים. ויש נתונים משנת 1967 עד 2022. ומה שאת רואה, וזה מטורף, את רואה שמשנת 1967 ועד היום, העשירון התחתון, או החמישון התחתון, ונגיד מעמד הביניים בארצות הברית, הוא נהנה מעלייה של בערך 0.4% בממוצע כל שנה, בהכנסה הריאלית שלו. ובמילים פשוטות, כמעט כלום. לעומת זאת, אם את מסתכלת על החמישון העליון, ובמיוחד אם תסתכלי על החמישה אחוזים העליונים, הם נהנו. מאוד
תראה, נהנו. זו תופעה הזו של, רואים אותה גם בכל משבר, שבעצם
הכיתוב גדל. לא, אני מדבר איתך משנות ה-60.
כן, כן, בסדר, אני אומרת, אבל ב-10-20 שנה האחרונות רואים את זה מאוד בעיניים.
ברור.
בכל משבר, שבעצם כסף עובר לעשירים מי משאים
עשירים יותר. עכשיו, הנקודה הזאת, היא הייתה מלווה יד ביד עם אובדן המשרות למה שנקרא האנשים הפשוטים, כל משרות התעשייה.
כן.
בארצות הברית, כי חיסלו את הבסיס התעשייתי בארצות
הברית. גם כאילו, היה לזה שם. אמרו שארצות הברית הופכת להיות כלכלת שירותים.
נכון. זה כאילו היה מה שגדלנו עליו, שהוא היה הגיוני גם.
מטרה הגיונית וכלכלית נכונה.
כן, עכשיו, בארצות הברית זה לא כמו בישראל. יש שם הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לעבוד במשרות הפשוטות האלה במפעל. רק בישראל כולם רוצים להיות, אני לא יודע.
הייטקיסטים.
Whatever. כן, אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה להיות הייטקיסט. אז יש עבודה, כל עבודה מכבדת את בעליה, ובארצות הברית בעצם הם עברו, בגלל זה גם לאורך השנים, לכלכלה שהופכת להיות יותר ויותר כלכלה, שעוד פעם תסלחי לי על ה... זה פשוט נשמע יותר טוב באנגלית. Handout economy. כלומר, סבבה, אתם לא, אין עבודה מספיק טובה בשבילכם, אתם תעבדו יותר במשרות חלקיות, ותאספו משכורת משבוע לשבוע. הנה, קחו תלושי מזון, לדעתי בערך 40 מיליון בני אדם בארצות הברית מתקיימים על תלושי מזון, קחו קצבאות ותמיכות וכן הלאה. כן, ארצות הברית היא למעשה הכלכלה עם מדיניות הרווחה, לדעתי, מהגדולות בעולם. Okay, כלומר, handout economy, קחו כסף.
כן.
וזה השורש, אגב, של כל עליית הפופוליזם, ולמה אמרתי קודם 2016? ברקסיט, זה על רקע הזה, והעלייה של טראמפ ב-2016 היא בדיוק על הרקע הזה, זה היה האקט הראשון, היום אנחנו באקט השני.
כן.
כן, באמצע היה את כל ההפרעות של, הייתי אומר, קורונה, ומה שזה הוביל לממשל ביידן, שאגב לקח את הכלכלת הרווחה לקיצון. כן, ממש, לקיצון. אז זו הרגל השנייה, של בעצם אובדן משרות, וגידול מאוד משמעותי בפערים בתוך ארצות הברית, ובא סקוט בסנט ואומר, עכשיו זה הזמן של מיין סטריט, שזה כאילו הפועלים, ולא וול סטריט. אנחנו הולכים לעשות שינוי פונדמנטלי, למנועי הצמיחה של ארצות הברית. עכשיו, אנשים לא מצליחים להפנים, זה מהפכה, כן, הם עושים מהפכה. עכשיו, אז אמרנו, הרגל הזאת, הרגל של...
דיברנו על האידיאולוגיה, על לא להיות תלוי ביריב האידיאולוגי
כן.
שלך.
והנקודה השלישית, שהיא גם כן הכל תולדה של המערכת הפיננסית. ארצות הברית נמצאת בעצם באופן אינהרנטי, המערכת הזאת מחייבת אותה, כמו שאמרתי קודם, להיות בגירעון. אבל זה לא רק זה, היא גם צריכה להיות בגירעון ממשלתי. במערכת הזאת, בין השאר כי היא צריכה לממן הרבה מאוד ממה שהיא נותנת לאזרחים, כי היא צריכה לפצות אותם על אובדן על בסיס התעשייתי, אבל גם מעבר לזה, ויש שאומרו שאולי יש כאן סיבתיות הפוכה, לא משנה, במבחן התוצאה, כשהכסף זורם לתוך ארצות הברית, כשהדולרים זורמים לתוך ארצות הברית, צריך להכנות אותם איפשהו. איפה מכנים את הדולרים? איפה, אני שואל.
איפה מכנים את הדולרים?
אגח. ארצות הברית צריכה לספק אגח לעולם.
כן.
אוקיי? היא צריכה להנפיק חוב. ארצות הברית נמצאת בגירעון ממשלתי מאוד גבוה. ארצות הברית נמצאת עם נטל חוב של 36 טריליון דולר, 120% תוצר, שרק עולה ועולה 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 ועולה. וממשל טראמפ יודע, זה לא אירוע שקורה מחר, אבל הם יודעים שאם הם לא עושים סטופ עכשיו, לדינמיקה הזאת, הייתי אומר, תוך 15 שנה זה מדובר על קריסה של האימפריה האמריקאית. אז מה שטראמפ, ועכשיו אני מחזיר אותנו למטה, לדעתי מנסה לעשות, זה, ושוב פעם סליחה על השימוש במילים באנגלית, כי תמיד זה נשמע יותר טוב באנגלית, זה נקרא controlled demolition. אנחנו נהרוס את הכל בתנאים שלנו, ונבנה מחדש את כל המערכת. אוקיי, ולכן הרבה כאוס, הרבה ממנו מכוון. תשמעי, האנשים שהוא מינה, והוא בעצמו, אפשר להגיד להם הרבה דברים, אבל תיתנו קרדיט, אנשים לא טיפשים. אוקיי? גם דונלד טראמפ בעצמו, הוא לא בן אדם טיפש.
אני לא חושבת שהוא חשוד בהיותו טיפש.
אני לא יודע, תשמעי, יש לא מעט אנשים שאני אדבר איתם שאומרים, את יודעת, כל המשפטים האלה, כן, הוא היה איש עסקים כושל, והוא טיפש, והוא קפריזי, והוא משוגע. ומה שאני טוען, ויסלחו לי כל האנשים האלו, ואגב, זה נכון גם לגבי אם הם יגידו דברים על הנשיא הסיני, או על סטארמר בבריטניה, או על מקרון בקנדה, או על ביבי בישראל. לא משנה על איזה מנהיג אתם מדברים, לבוא ולפתור דברים שאתם לא מבינים, באמרות של הם משוגעים, או הם טיפשים, את יודעת, כל מיני מילים כן. כאלה, זה לשחרר לעצמך, לפתור לעצמך בראש,
כן.
נושאים מורכבים, בפתרון כאילו, אוקיי, עכשיו אני לא צריך לחשוב את זה, אני שם את זה בקופסת ה... הוא טיפש או הוא משוגע.
כן.
ומה שאני טוען זה שזה נקרא עצלות מחשבתית.
כן.
אתה בן אדם עצלן, אם אתה חושב שטראמפ משוגע.
כן.
אוקיי?
כן,
כי אתה בעצם פותר מעצמך את הצורך לחשוב על מה קורה פה. אז הם לא אנשים טיפשים.
דרך אגב, אני רחוק מחושבת שטראמפ טיפש. אני חושבת ש... אבל יש הרבה דברים שנכתבים בימים האלה, לוקחים את ההיסטוריה אחורה, אחת הטענות דווקא שהם לא לבטל את מה שהוא אומר, כי הוא פסיכופת או משוגע, בהקשר של מדיניות מכסים אף פעם לא עבדה, אוקיי? שבשנות ה-20-30 היו איתה, הדבר הזה הוביל למיתון מאוד גדול. הרי כולנו, בסופו של דבר,
זה לא היה, נגיד, העניין שגרמניה בנתה את כל הבסיס התעשייתי שלה כדי לנקום על מלחמת העולם הראשונה ועליית הנאציזם, זה לא היה בגלל זה?
כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר כאילו מוציא משהו מקונטקסט, ואומרים, הנה, פה הטילו מכסים, וזה לא עבד, אוקיי? עכשיו, אגב, הטלת מכסים היא אינה כלכלה משוכללת. אגב, לבוא ושסקוט בסנטום בא ואומר, אנחנו לא מסתכלים על וול סטריט, אנחנו מסתכלים על מיין סטריט, בעיניי, מאחורי המשפט הזה, יש גם אנחנו, כדי לסדר את התנאים הכלכליים לארצות הברית, אוקיי? אנחנו מוכנים לייצר נזק בדרך. כן. אגב, גם כשאתה מסתכל על הרצון שלהם לטפל בגירעון, הרי הכל בסוף פה מחובר אחד לשני. גם מה שאתה הסברת עכשיו, במשך כמה דקות ארוכות, הוא מאוד מורכב, אוקיי? הוא לא אינטואיטיבי לאנשים.
לא.
ואני מנסה לחשוב איך אנחנו... מאוד מורידים את זה לקרקע, אבל אם רגע מסתכלים על הרי בסוף מה שאתה אמרת, קשור לכל הדברים שאנחנו עוסקים בהם בעת האחרונה, הצורך לטפל בגירעון, נכון? אתה הסברת בין היתר מה המקור שלו. הזכרת גם את ממשל ביידן שמאוד הגדיל אותו, אבל בסופו של דבר...
אגב, צריך לציין עוד פעם כאמרת צד, כולם מתעסקים במחסים, האירוע הדרמטי הנוסף שקורה בארצות הברית זה שפשוט ממשל טראמפ מחסל את המגזר הציבורי.
כן? יפה.
כאילו עכשיו, זה גם קורה.
אבל אני חושבת שלכל הפחות צריך שאנשים יבינו את ההקשר בין הדברים. הרי רוצים לטפל כן. בגירעון, אוקיי? כי הרחוב שתיארת...
מוביל לקריסה של ארצות הברית
אנחנו,
באיזשהו שלב.
הרי 10 שנים, רק בגלל שארצות הברית מנהלת מדיניות מוניטרית משל עצמה, במובן מסוים האירוע הזה קורה. נכון? כי כל מדינה אחרת זה לא היה מצליח להחזיק בה בלי משבר חובות.
לא, ארצות הברית יכולה לעשות את זה רק כי בפוזיציה מאוד מאוד ייחודית. ואגב, גם זה, כל אלו שמדברים על...
אגב, שאנחנו אומרים את זה, הכוונה להתנהל עם הר חוב כזה שרק הולך וגואם.
כל אלה שמדברים על מכסים וסחר חופשי, והוא מעלה מכסים כי זה סחר חופשי, יש לי בשבילכם שני דברים לומר. א', זה הכל תמיד תלוי קונטקסט, וכל העולם מטיל מכסים מאוד גבוהים על ארצות הברית, ובמובן הזה, אגב, ממשל טראמפ צודק. זה לא רק המכס שהוא מס יבוא, מכס יבוא שאתה משלם בכניסה. בישראל, נגיד, החסם המרכזי הוא מס קנייה של 83% על יבוא רכבים.
כן.
כן? אבל אנחנו עוד זה כלום, אנחנו אין לנו ייצור מקומי. בסין יש העדפה ברורה, הכוונה ברורה, לכך שאתה רוכש ביד, או את יודעת, כל, כן. כל המוצרים הסינים האלה שצצים כמו פטריות אחרי הגשם בשנים האחרונות. תשימי לב כמה מותגים רחבים סינים עלו על הכביש בחמש שנים האחרונות. זה הרי לפני חמש שנים לא היינו במצב הזה.
השתלטו על תעשיית הרכב.
ככה.
כן.
וזה תוך העדפה המובהקת לייצור מקומי. באיטליה תראי יותר פיאט. ואלפה רומאו, בגרמניה תראי יותר מרצדס.
כי בעצם כאילו... טראמפ אומר, אני עושה את מה שאתם עושים.
כן, אז אני, טראמפ סיים. אומר, ארצות הברית הגיעה לאיזושהי נקודה, תקצה, בסדר העולמי הנוכחי, שבה אנחנו חייבים להתחיל לתעדף את השוק המקומי שלנו, בדיוק כפי שאתם עשיתם לאורך כל השנים. ואז כל אלה שמדברים על סחר חופשי, מעולם לא היה סחר חופשי. אוקיי, זה לא היה. כל מדינה רציתי... יש לה את המדיניות הפרוטקציוניסטית שלה, ולמעשה יש כאלה שיאמרו שמכסים זה כלי מאוד יעיל, בעיקר למדינות קטנות ופתוחות, בדיוק. נגיד כמו ישראל שרוצות למצות את היתרון היחסי שלהם, הן מייבאות חומרי גלם, ועושות לזה מה שנקרא value added, כן, הן מייצרות מזה משהו ששווה יותר, והן מייצרות החוצה, וזה בדיוק מה שקרה לעולם, אבל מערכת כלכלית, במיוחד מערכת הכלכלית הנוכחית, אבל כל מערכת כלכלית, בסופו של דבר היא מגיעה לסוף החיים שלה. ומה לעשות, רצה הגורל ושם את כולנו פה בתקופה שאנחנו כנראה במערכת כלכלית שמתקרבת לסוף החיים שלה, וצריכים לבנות או לעשות אבולוציה למערכת חדשה. אז סחר חופשי זה היה נחמד, זה אמרה נחמדה, זה נחמד מאוד במודלים, אגב, במיוחד כל הכלכלנים התיאורטיקנים. כל הכלכלני האקדמיה.
זה מה שרציתי להגיד.
הם מדברים על סחר חופשי ומכס אפס, והכל יעיל, אבל זה לא המציאות. אנחנו לא נמצאים בעולם הזה.
אבל התמונה היא כזו, מעולם לא היינו בו. התמונה היא כזו כאילו שמתנהל סחר חופשי. כי העבירו מפעלים לסין, או לווייטנאם, או לוואטאבר, כדי להוזיל את עלויות הייצור, אוקיי? וכולנו בתור אפילו ילדים חווינו מפעלי אופנה וטקסטיל נסגרים בארץ, כי זה כבר לא משתלם להפעיל את זה פה, וזה כאילו בדיוק המודל של הקצאה יעילה של אמצעי הייצור. אבל רגע, בוא, אז אמרנו ש...
אבל רגע,
מנסה...
אבל שנייה.
כן.
נקודה נוספת שאני חייב להעיר. סחר חופשי ועניינים.
כן.
אני לא שומע את כולם מדברים על כך שהמערכת הפיננסית הפכה להיות נשלטת באופן מוחלט, ובאופן מכוון על ידי הבנק המרכזי. יש לך פה ניהול מוחלט של הבנקים המרכזיים, של כל האירוע הפיננסי, לדוגמה. לא שמעתי את כולם באים ומתלוננים על איך זה יכול להיות שבנק מרכזי מממן ממשלה, שזה נחשב טאבו בכל מאמר כלכלי, בכל מחקר כלכלי, תמיד מדברים שחייבת להיות ההפרדה הזאת בין הבנק המרכזי לבין... הממשלה. ועם זאת, מהקורונה, במיוחד בקורונה, מה שקרה זה שהבנק המרכזי מימן את הממשלה. אבל אני לא שומע אף אחד מתלונן על הדבר הזה. אני מתלונן על זה. אבל אני לא שומע אף אחד מתלונן על הדבר הזה. זה גם כן, אפשר לומר, פוגע ביעילות של המערכת, ומכניס את המערכת אגב לסיטואציה הרבה יותר קיצונית שאנחנו נמצאים בה היום.
נכון, אבל זה הציל את וול סטריט.
יפה. אז זה הכל אינטרסים. ואני... רק כאן, עוד פעם, אני ואת אפשר לומר נהנים מהמערכת, כן, אבל צריך להבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, וצריך להבין שאם תחשבו שהם משוגעים, או אם תחשבו שהם הולכים לעשות ככה או ככה, או הם רק סתם מאיימים, אתם צריכים לקחת את זה ברצינות. כי הדבר הזה קורה בין אם תרצו או בין אם לא תרצו. האירוע הזה קורה, כן? ומה זה האירוע הזה? זה כבר שאלה גדולה, אבל כן. זה קורה. תלמדו להתמודד עם זה במסגרת הזאת.
יש שם מדיניות כלכלית ואיזושהי אידיאולוגיה כלכלית שבין אם תסכימו איתה או לא תסכימו איתה.
זה לא רלוונטי, אף אחד לא שואל אתכם.
זה לא רק לא רלוונטי, יכול להיות שהיא תצליח, יכול להיות שהיא לא תצליח. אנחנו לא, קשה לנו אפילו להגיד בדיוק לאן היא תביא. זאת אומרת, יש כל מיני תרחישים, אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת. ואני רוצה רגע רק לחזור להשלים את הנקודה הזו שדיברנו על הגירעון הגדול בארצות הברית, ועוד רגע אולי גם נדבר על באמת על מה שקורה עם ממש ברמת האיבנטים של זמן הווה על סיכון גלגול החוב של האמריקאים, כי הוא לגמרי חלק מהעניין, אבל דיברנו על זה שיש חוב מאוד גדול, ובעצם טראמפ, חלק מה-DOGE, ותוכניות ההתייעלות הממשלתיות שלו, מה שאתה אומר, חיסול המגזר הציבורי, זה כי הם באים ואומרים, תראו, המגזר הציבורי פה התנפח למימדים לא רצויים, ואנחנו רוצים, סקוט ממש אומר את זה, סקוט בסנט, להעביר את האנשים מהמגזר הציבורי, לייצר להם משרות במגזר הפרטי.
ויש תקופה של חיכוך, זה תקופה של שנים אגב.
ובדיוק, זה לא מהלכים, זה מהלכים כלכליים ריאליים, שלא קורים בהנף יד, הם ארוכים. והשוק מיד כאילו מנסה לתמחר אותם, אבל בסוף צריך להבין שזה מה שקורה, וזה דווקא עוזר בעיניי מאוד להבין את הסיפור של המכסים, כי הרי הסיפור של המכסים, אם מוטלים המכסים, ובסוף כמו שאמרת, את ה10% הראשונים בכל מקרה בפנים, שזה באמת מה שהשוק כאילו לפני שבוע, לפני השני באפריל, אמר אוקיי, ציפו ל10% וידעו להכיל את זה, יום לפני השני באפריל, ה-S&P עלה. אוקיי? ובסוף אנחנו למדים מציפיות המשקיעים, ממה שהם מצביעים עם הרגליים במחירים בשוק המניות. ובתשואות של אגרות החוב. ובעצם, סבבה נכנסה תוכנית אחרת, אבל עכשיו בסופו של דבר, 10% בפנים, ועוד המכסים הסקטוריאליים שנגעת בהם.
אמרנו את זה כבר?
בהתחלה, אתה יכול להגיד את זה עוד פעם.
לא, 25%, רכבים, מתכות.
נכון, זה לא בוטל בינתיים, זאת אומרת, זה לא הושעה. הושעו רק המכסים ההדדיים.
בוא נגיד זה ככה.
הטבלה.
המכסים ההזויים.
כן, כן.
למרות שהכל, יש שאומרו שהכל הזוי, כן, אבל המכסים הבאמת מוגזמים.
כן, אלה שמשתקים את כלכלת העולם.
ואגב, זה לא בוטל, זה נדחה, כי עכשיו הם יבואו ויעשו, אוקיי, זה כל מה שטראמפ רצה, עכשיו יבואו בריטניה, יבואו יפן, יבואו קוריאה, יבואו, תבוא ישראל, בוא נדבר, ונגיע לאיזושהי הסכמה, זה הדבר שהוא הכי אוהב, הוא חי מזה.
אם יש משהו שהיה אפשר להגיד כבר לפני שבוע, זה ש אף אחד לא עושה הסכמים בשבעה ימים עם 50 מדינות העולם. אז סך הכל בסוף.
כן.
אז המכסים הם הכנסה לארצות הברית, אוקיי? הרי טראמפ באיזשהו שלב גם אמר שהוא רוצה לחלק את ההכנסה הזו כהפחתות מיסים, או לחלק את זה לאזרחים. זאת אומרת, המטרה שלו בסופו של דבר היא לשנות את כף המוזניים בתמהיל של הכלכלה האמריקאית. אגב, לאורך זמן, גם אם זה ייקח כמה שנים, זה דבר שהוא חיובי לכלכלה האמריקאית. כולנו שואלים את עצמנו שנים, איך תטופל בעיית החוב בארצות הברית?
ככה.
ומתי בסוף תבוא ההתפוצצות של הבועה? אני מכירה אנשים שכבר שנים חושבים שכל רגע זה מגיע.
אני מדבר על זה כבר איזה עשור.
כן, ובינתיים משהו קולה וכו' וכו' וכו'. ולכן, יש איזה, אני מקווה שהצלחנו להסביר את את ההיגיון הכלכלי שיש מאחורי הדבר הזה, כדי שבאמת אנשים לא יבטלו אותו בתור איזה קפריזה חולפת.
לצערי, הרבה מאוד מהאנשים מבטלים את זה בתור קפריזה.
בסדר, דר פרובלם.
אבל
אנחנו עושים את עבודתנו.
המשמעות היא שפשוט כולם ימשיכו להיות מופתעים כל הזמן. כי זה עוד היה רק האקט הראשון עכשיו, בתוך האקט השני של טראמפ. כי יש עוד אקטים לפנינו. כאילו, זה חלק עוד פעם, לדעתי, תוכנית די סדורה. האקט הבא שיבוא לידי ביטוי יותר ויותר, זה כמובן כל הפירוק של המגזר הציבורי, שזה יתחיל לבוא לידי ביטוי בנתונים, אז אנשים אולי יתחילו להילחץ.
נתונים של תעסוקה?
כן, כן.
נתונים של ביקושים?
אגב, נגיד היה דוח תעסוקה לא מזמן, וכאילו עוד פחות ראו את העניין הזה של הפיתורים, ראו.
נכון,
קצת,
אבל
בפדרלי,
לא מספיק.
אבל מה קרה? מסתבר שתמיד צריך להיכנס לפרטים כאן. מסתבר ששופטים עצרו חלק גדול
פיתורים.
מהמהלכים שהוא עשה.
הוציאו צווים.
אבל עכשיו בית המשפט העליון ביטל את הכל, וכל מה שהוא עשה עכשיו נכנס לתוקף עוד פעם, אז כאילו, על פי הערכות, וראינו את זה גם בנתוני Challenger Job Cuts Announcements, זה בעצם גוף שבעצם מנטר את כל ההכרזות על פיתורים. כל ההכרזות שכבר היו. בנתונים האחרונים שיצאו, מדובר כבר על בערך 243 אלף בני אדם, ופתאום רואים זינוק כזה ב-Job Cuts Announcements, וזה יותר גבוה מהקורונה, סליחה, לא יותר גבוה מהקורונה, הקורונה, אבל הוא גם אירוע לא רלוונטי, זה יותר גבוה מהמשבר הפיננסי העולמי. כלומר,
אבל הם פיתורים של מגזר ממשלתי.
אבל זה לא משנה.
במשבר העולמי פיתרו אנשים מפיננסיים.
בפייפליין יש, זה לא רק מגזר ממשלתי, צריך להבין את זה. זה לא רק מגזר ממשלתי, זה לא רק המגזר הפדרלי. זה גם עצירה של מיליארדים של כספים בגרנטים, במענקים, בחוזים לקבלנים פדרליים. זה מלא מלא מגזר פרטי גם. אוקיי? זה הרבה אנשים שנהנו מהאירוע, ועכשיו הם ייהנו פחות, והם יאלצו ללכת ולחפש עבודה במקומות אחרים.
בעצם מגזר פרטי שנותן שירותים לממשל.
כן, קבלנים.
כן, כן, קבלנים, קבלנים בדיוק, במילים פשוטות.
לא קבלנים שבונים בתים, אולי
לא,
גם.
לא, לא, קבלני כן. שירותים.
כן.
כן. כשאנחנו מדברים כל הזמן על מגייסים ברווחה, או מגייסים בבריאות, זה לא עכשיו רק הממשלה לוקחת
אבל,
עובדים
אבל
ל...
אבל רגע, אני אתן לך, סקופ. את יודעת מה היה האקט השלישי?
מה היה מה?
מה יהיה האקט השלישי, את יודעת?
מה יהיה האקט השלישי, גיא?
האקט השלישי יהיה בעצם הסכם חדש בין המדינות ש... סקוט בסנט מדבר על זה. יהיו שלוש סלים.
שלושה.
שלושה סלים, סליחה. יהיה את הסל הירוק. הסל הירוק זה בעצם ארצות הברית והשותפות שלה. יהיה את הסל האדום, שזה סין והשותפות שלה. ויהיה את הסל הצהוב, שזה בעצם המדינות הניטרליות. מי שיהיה בסל הירוק, ייהנה מהמטריה, נאמר הגרעינית ביטחונית של ארצות הברית. מי שיהיה בסל הירוק, ייהנה מתנאי סחר עם ארצות הברית וגישה מלאה לשווקים שלה, בצורה מיטבית. מי שיהיה בסל הירוק, וזה יותר כרגע בצד התיאורטי, יהיה לו גם סוג של הסדר, של איך המטבעות מתנהלים ביניהם. וכנראה שיש שם גם איזשהו סוג של מנגנון שמאפשר לאזן את המטבעות בין ארצות הברית לבין שותפות הסחר שלה, בצורה שהדולר לא יהיה חזק מדי. ב-1985 היה את הסכם הפלאזה אקורדס, שזה בעצם הסכם שארצות הברית, גרמניה, צרפת, יפן, כל הגדולות, ה-G7 עשו, זה היה פוסט ימי האינפלציה הגדולים, שבעצם כל המדינות האלה הסכימו לפחת את המטבעות שלהם, לייסף את המטבעות שלהם מול ארצות הברית. התוצאה הייתה שהדולר האמריקני, גלובלית, נחלש בפרק זמן של שנה, בערך ב-40%. ואז את ראית שקצת אחרי זה, אחרי הפיחות הגדול, את ראית שפתאום המניופקצ'רים בארצות הברית מזנק, ופתאום הייצוא האמריקני מזנק.
כן.
אוקיי? זה היה זמני. אבל בסוף מי שיהיה בסל הירוק, הוא יהיה תחת הסכם מהסוג הזה. מי שיהיה בסל האדום יחטוף קשה, סין. את רואה שזה כבר קורה.
זה בדיוק הפוליסי.
זה בדיוק מה שקורה עכשיו. של...
כן, תסיים.
ובמדינות הניטרליות יהיה להם מכס, אבל לא מכס כמו כן. על סין.
כן.
ומי שחושב שהאירוע מול סין ייפטר, הוא פיזית לא יכול להיפטר. אוקיי? כי הטענות שיש לארצות הברית מול סין, ועוד פעם אני מצטט את סקוט בסנט, סין עושה מניפולציה במטבע, שאתה פותח עסק, כלומר, אם אתה רוצה לעשות עסקים עם סין, אתה צריך לפתוח נציגות מקומית, ואז פתאום יש לך הרבה מאוד copycats בתוך כן. סין. סין משתמשת, וזה המילה המדויקת שהוא ישתמש בה, slave labor. סין משתמשת תכלס בעבדות מודרנית, כדי לייצר את המוצרים האלה בזול. וזה בעצם, וכמובן הם, עוד פעם, קומוניסטים. זה חותר תחת כל המהות של מה זה סין, ארצות הברית באה ואומרת, אני לא מקבלת את הדרך שבה את מתנהלת.
בסופו של דבר, בואו נסתכל על מה קרה בשבוע האחרון, מאז השני באפריל, בסופו של דבר, טראמפ נתן למדינות העולם את ההזדמנות להציץ.
כן.
על מצבן, אם הן לא בוחרות בסל הירוק.
כן.
להסביר את זה במילים, במיוחד שלא כולם לוקחים אותו ברצינות, קצת קשה. להסביר את זה בעולם אמיתי, בעולם הפיזיקלי, וכשהשווקים יורדים, וכשיש כזה עניין בשוק האגח, ותנודתיות מטורפת, וסחרור במטבעות, הרי גם ראינו שהדולר נחלש. אפשר גם נדבר עוד רגע, ננסה עוד קצת להרחיב על כל עניין המניפולציות מטבע, ופה, וגם הם אמרו שהם לוקחים בחשבון בסו כל חישובים שלהם, שכמו הם ניסו להבין מה בדיוק הם חישבו, גם מניפולציות במטבע. רגע, נחתך לי אחות מחשבה. מה אמרתי הרגע?
לא, אמרת...
לא, הגיל, הגיל, זה משהו.
לא, לא, הגיל. אמרת שעוד פעם, בסוף...
שהוא נתן להם הצצה. כן. תודה. שהוא נתן להם הצצה לדבר הזה, ועכשיו הוא מסיר את זה, ואמרנו קודם, יש יגידו, התקפל, יש יגידו, מלך, אבל עובדתית, הוא עכשיו נותן לזה רגע, לוקח את זה צעד אחורה, ואומר, עכשיו, מדינות רוצות לנהל איתי מסע ומתן, בוא נדבר, כשאתם יודעים איך זה ה-worst scenario, שאני מוכן...
לא רק זה, הוא גם מראה להם, זה סין.
יפה, רגע, רגע. אבל אני חושב שהדבר שהכי משמעותי בסיפור הזה, זה שהוא מבודד עכשיו את ה... הוא בעצם מראה למדינות שדינן לא כמו דין סין, זאת אומרת, בסוף בסוף, הוא בא ועשה משהו מפתיע מאוד, בלהטיל מכסים כאלה גבוהים על כל כך הרבה מדינות, על גוש היורו, באמת, לא רואה בעיניים. דברים שקשה לסביר אותם כלכלית, הרי ברור, אני לא חושבת שהמטרה זה לחזור לייצר, לא יודעת, אולי כן, מפעל טקסטיל בארצות הברית, אבל אולי כן, כי זה דווקא כן מתחבר עם ה... אבל זה, מודע שזה אפילו לי עדיין לא יושב כל כך כלכלית הגיוני, ולמה לא בווייטנאם או קמבודיה, אבל שנייה. אבל בסוף, לעשות כזה הפרד ומשול, ועכשיו הוא אומר להם, מה שהוא לא אומר לסין, אתם עכשיו תבחרו באיזה צד של ההיסטוריה אתם רוצות להיות, באיזה צד של הכלכלה, באיזה צד של הביטחון, ובעיניי זאת הייתה, זו הייתה המטרה של של האירוע הזה, ומכאן זה ילך וימשיך, לאן שזה ילך וימשיך.
כמה הערות. א', צריך לזכור, בסופו של דבר, אני פעם ראיתי, ועוד פעם, אני גם כן חושב ש... כמו כולנו, שוק חופשי, מעלה את הרווחה הכלכלית של כולם, כולנו למדנו את זה, כולנו מכירים את זה. בסוף, יש עוד משהו שקורה בדרך, כן? כאשר כדי לייצר איזשהו מוצר בארצות הברית, כאילו שחושבים על זה רגע רציונלית, כדי לייצר איזשהו מוצר בארצות הברית, אז יש חלק שמגיע מ, לא יודע, מאוסטרליה, נוסע במשלוח הימי לסין, בסין זה עובר איזושהי הרכבה חלקית, עובר לווייטנאם, חוזר לסין, הולך לארצות הברית. מישהו אי פעם עשה את החשבון של איך כל הדבר הזה בסופו של דבר מסתכם בעלות האמיתית, אחרי כל התנועה, שכל המוצרי ביניים האלה צריכים לעשות ממקום למקום, אני לא יודע, יש לזה עלויות.
אמור להניח שחברה עסקית ממקסמת את עלות הייצור שלה, יש לה מוטיבציה בסיסית לזה.
אני מבין, אני מבין, אבל זה גורם לך להתחיל לחשוב על האם זה, האם המערכת הובילה אותי לשם, או האם זה באמת הדבר הכי יעיל. אני לא, אין לי תשובות לדבר הזה.
אגב, בוא נתחיל בזה, ש... למי שמקשיב פה,
אין לי תשובות, כן,
שבוא. לא, זה בסדר, אבל מי שמקשיב לפרק הזה, כאילו, בואו נתעורר על עצמנו, סחר חופשי יש באקדמיה, עצם זה, בואו נפשט את העניינים, מעצם זה שסין עושה מניפולציה, וסין זה לא מדינת ישראל, סין, כלכלה עצומה, עושה מניפולציה במטבע, כדי להחליש אותו, כדי לגרום לזה שיש לה העדפה ביצור מול...
זה לא סחר חופשי.
זה, בדיוק, זה לא סחר חופשי. אז יכולים לומר אותנו באקדמיה סחר חופשי, אבל אין סחר חופשי בעולם.
עוד פעם, תשאלו את העובדים בסין, עד כמה הם חופשיים.
טוב, זה בכלל...
לא, אבל מה לעשות? בסופו של דבר זה ככה. מה לעשות? את הדבר הזה, ואנחנו מאוד צבועים, הדבר הזה, תכלס, ועוד פעם, אני לא רוצה להישמע צדקן, כי אני לא... זה תוצאה של עבדות מודרנית, מה לעשות?
כן.
זה, אולי זה המחיר, את יודעת, אולי אין ברירה, אולי זה המצב, אין לי מושג. מה שאני בא ואומר, לא מעט מהתעשייה, אף אחד לא באמת מצפה, וגם טראמפ לא מצפה, שכל הייצור התעשייתי יחזור לארצות הברית. מה שכן הם מצפים, זה שייצור תעשייתי של גורמים, של מוצרים שהם קריטיים, לביטחון הלאומי, כן יהיה בארצות הברית.
אז זה בסוף יסתיים בתעשייה ביטחונית?
זה לא רק תעשייה ביטחונית, זה גם תרופות.
ותרופות.
זה מלא, שבבים.
כי אפשר לטעון את זה גם על מזון.
שבבים, תעשייה ביטחונית. איפה הכלים של ארצות הברית מיוצרים?
איפה?
כלים של רובים. אני לא יודע איפה.
אני גם לא יודעת.
כל מיני דברים כאלה...
אנחנו מניחים שלא בארצות הברית.
כל מיני דברים כאלה יהיו חייבים...
אתה יודע, אמרו במלחמה שהוציאו את הייצור מישראל הביטחוני עם השנים, והוא עבר לארצות הברית. בסוף מסתבר שגם ארצות הברית מייצרת לעצמה את הבחוץ.
אז עוד פעם, זה תשמעי, עוד פעם, אם סין הייתה עם האידיאולוגיה של ארצות הברית, לא היינו בבעיה.
יכול להיות שגם לא היו מלחמות, אתה יודע.
כן, אבל עוד פעם, אנחנו לא חיים בעולם הזה. 70 שנה זה גרמניה. לא חיים בעולם הזה, ותמיד מגיעים לנקודות של רתיחה, אז בסוף זה הכל עניין של פערים אידיאולוגיים. עכשיו, בנוגע לעניין הזה של הסלים, אני רק אצטט עוד משהו שסקוט בסנט אמר, ממש לאחרונה, הוא אמר, אחרי שטראמפ הודיע על ההשעיה, אומר, מדינות יצטרכו לחשוב טוב-טוב איך הן מתנהלות מולנו במסע ומתן, מי שתיישר את עצמה עם סין, אני מצטט, זה כאילו היא חתכה לעצמה את הגרון. וסקוט בסנט אמר, איש של וול סטריט, כן?
מעונב.
כאילו, בשר מבשרה של וול סטריט. כן. It's like cutting your own throat. אוקיי, בסדר. בוא נראה לאן זה הולך.
כן. טוב, בוא נדבר על סיכון גלגול החוף של ארצות הברית. אנחנו... חלק דיברנו עכשיו על כל הרציונל הכלכלי שטראמפ רואה מאחורי פעולות שהממשל עושה. נגענו קצת בחוב, ובאמת בגירעון הגדול, סקוט בסנט וצוותו של טראמפ מדברים עוד חודש אחורה, על שמו במוקד את תשואות אגרות החוב, בפרט הארוכות של ארצות הברית, אני אפתח רגע סוגריים. בסופו של דבר אני מזכירה, אני כל פעם מזכירה את זה מחדש, אני יודעת שזו נקודה קצת שלא לכולם אינטואיטיבית. אגרות החוב הארוכות, עלות הריבית, עלות החוב של ארצות הברית, האג"חים של העשר, מה שנקרא העשר שנים, זה בעצם הנכס, אני קוראת לו תמיד הנכס חסר הסיכון של הנכסים המסוכנים, הוא נקודת הפיבוט, כש... עלות החוב שם עולה, שזה מה שתשואות אגרות החוב הגלומות עולות, זה יכול להיות מפרמיית סיכון, זה יכול להיות מחששות לאי יציבות כאלה ואחרים, וכשהיא יורדת, וכמובן מציפיות הריבית, אבל ראינו למשל, שבתחילת, אחרי ההצהרה של השני באפריל, השווקים ירדו, הייתה את התופעה, מה שנקרא ריסק אוף, של הופחתת סיכון, והנכס שאליו הלכו, היה... בין היתר, אגרות החוב הממשלתיות הארוכות של ארצות הברית, היו בין הנכסים הבודדים שלא ירדו בימים הראשונים, והגיעו לרמה, עם בסי בתחילת השנה זה היה ב5%, שזה עלות חוב מאוד יקרה לארצות הברית. זה ירד כבר, זה כבר ירד אפילו מרמה של 3.9 לכמה רגעים במסחר, 3.9%, והיה פה היפוך תוך כדי.
בתוך יומי.
ממש בתוך יומי, וזה חזר, עשר שנים חזר לרמות של נגע כבר בארבע...
באותו יום זה עלה מ-3.87, וזה כבר הגיע ל-4.2 באותו יום, יום אחרי זה זה הגיע ל-4.5.
תכפילו את הפער הזה, את ה-30 נקודות בסיס האלה, ב-10, ב-9. זאת אומרת, זה מטורף לאגרות חוב. אם מסתכלים על הגרף של התשואות אגרות החוב לעשר שנים, אני אומרת שוב, ראו בזה הנכס חסר הסיכון של הנכסים המסוכנים, אז זה לא שהוא לא תנודתי, הוא תנודתי, אבל איך שהגרף הזה נראה, זה כמו בן אדם עם התקף לב, עולה, יורד, עולה, יורד בשנה וחצי האחרונות, זה באמת, באמת מופרע. אז אנחנו עכשיו מדברים על העולמות האלה, של מה עלויות החוב של ארצות הברית, אז הצוות של טראמפ וסקוט בסנט שר האוצר שם את זה ממש בפרונט של הדבר הזה, אם דיברו כל הזמן על טראמפ, הוא הרי מדי פעם מצייץ ואומר, אוקיי, עכשיו פאוול יכול להוריד ריבית, שזה להשפיע על הריבית הקצרה, אז העניין הזה של הריבית הארוכה של ארצות הברית, היא מאוד חשובה לגלגול החוב, היא מאוד חשובה לאיך השווקים תופסים את פרמיית הסיכון וליציבות הפיננסית, ושמו את זה על המוקד, אבל בתוצאת האירועים של השבוע האחרון, מאז יום השחרור, ראינו גם תנודתיות מאוד גדולה בנכס הזה,
ו... תגידי, אולי זה היום שחרור התנודתיות?
אמרו לה, זהו, אנחנו כאילו עד עכשיו החזקנו אותה.
אני מנסה למסגר את זה באיזושהי צורה.
ובעצם יש השנה, 2025, אם מסתכלים על התפלגות החוב הממשלתי בארצות הברית, ב-2025 קרוב ל-30% מגיע בעצם למחזור.
אגב, זה לא סתם, זה לא סתם 10 טריליון שמוחזרים ב-2025, אנחנו עכשיו ברבעון השני והשלישי נכנסים לטרפת האמיתית. לדעתי זה בערך 2.5 טריליון בכל רבעון.
של בעצם אגרות חוב, בואו שנבין, אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, שמגיעות לפדיון, וצריך
למחזר
אותם. זאת אומרת, להנפיק חדשות.
בריביות הרבה פקבות.
ולכן, ואז היה, בתוך הימים האלה, היו שמועות, אפרופו מה השותפות סחר של ארצות הברית, בפרט סין, היפנים, אבל סין במיוחד, שנים מדברים על זה, שבעצם בגלל שיש להם עודפי דולר, מהיבוא שהם, מהייצוא שלהן, סליחה, אז בעצם הן קונות, בין היתר, אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.
זה בין היתר, בואי ניתן לזה מספרים.
בואי ניתן לזה מספרים.
קודם כל, כמו שאמרתי לך, המלחמה בין סין וארצות הברית היא נמשכת כבר 9 שנים, בגדול, יש שאומרו יותר. שיא ההחזקות של סין באג"ח אמריקאיות היה אי שם ב-2016-2017 לדעתי, אני אומר לך את זה מהזיכרון רק, זה היה לדעתי 1.3 טריליון, משהו כזה. היום הם מחזיקים 760 טריליון, מיליארד דולר באג"ח ממשלת ארצות הברית. זה הולך ויורד לאורך השנים. עוד חלק מהמלחמה הזאת יכול להיות גם קשור לזה.
לא, דרך אגב, אפרופו ביטחון לאומי...
לא, בעניין של אם אני רוצה לזעזע את שוק האג"ח,
יפה,
ואני
יפה.
סין,
יפה,
אם אני, מספיק אני שאני מוכר ביום, מה זה מספיק? זה מלא. אם אני מוכר ביום, אם אני מחליט עכשיו, אני סין, אני בא מחר לברוקרים, אני זורק 20 מיליארד דולר. זה מזעזע את שוק האג"ח.
ואגב, זה לא פעם ראשונה...
20 מיליארד זה הרבה, כן?
והדבר הזה עולה...
אני רוצה להבהיר רגע. בדקתי לא מזמן, ועוד פעם, אל תתפסו אותי במספר.
בטריליון.
בגדול, הווליום היומי של מסחר באג"ח אמריקאי, טרז'ריז, זה בערך 0.5 טריליון ביום. אז כאילו, מספיק שאתה זורק, אם אתה זורק כמה אחוזים מתוך הווליום, אתה מזיז את השוק באופן די חד.
אז היו דיבורים שאולי הסינים כאות מחאה על הפעולות של טראמפ, כאות לוחמה, מוכרים אגרות חוב ממשלתיות ארוכות.
אין שום עדויות לזה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת.
לא רק אין עדויות לזה, גם יש הרבה אמירות שזה בכלל, זאת אומרת, אומרים שזה לא נכון.
אגב, מספיק אבל שזה יוצא כידיעה, וזה הציף את בלומברג בימים האחרונים.
כן.
מספיק שיש את הידיעות האלה, זה מספיק, בלי שתעשה כלום, כדי לזעזע את השוק.
וכנראה שההסבר לדבר הזה בין היתר הוא עניינים של כל מיני שחקנים שעובדים במינופים גבוהים, ואז כל התנודות האלה של נכסי הבסיס המאוד חזקות.
צריך להגיד על זה איזושהי מילה. יש מה שנקרא basis trade. אני לא רוצה שניכנס לזה קצת.
אין בעיה, אני חייב להיכנס, תסביר. כן, כן, אבל רק להסביר.
יש שתי דרכים שבהם אני יכול לקנות אג"ח ממשלת ארצות הברית, וזה לא דרכים שאנחנו, אנשים פשוטים, יכולים. זה השחקנים המתוחכמים.
כן, יש מעט מאוד שחקנים בעולם הזה, מאוד
אני
גדולים.
אני יכול או לקנות את מה שנקרא האסט, את הנכס עצמו, את הקש, את המזומן עצמו, אני יכול פיזית ללכת לקנות אג"ח ממשלת ארצות הברית. הדרך השנייה שאני יכול לעשות את זה, זה באמצעות חוזה עתידי. כן, ואז אני צריך להעמיד הרבה פחות כסף, אבל אני כן ייהנה מעלייה או ירידה, תלוי באיזה צד אני נמצא של העסקה, בתשואות. עכשיו, כאשר אני עושה את העסקה עם חוזה עתידי, אני גם צריך להעמיד איזשהם בטוחות בדרך כלל. לא ניכנס לכל הפרטים של זה, אבל בגדול, ה-basis trade, מה שנקרא, תמיד יהיה איזשהו פער בין התשואה לאג"ח, וזה אגב, יש את המסחר הזה גם באג"ח ישראל, בכל האג"ח, כן? יש לקנות את הנכס עצמו, שהוא נסחר נגיד ב-4.5, ויש את מה שנקרא את ה-IRS,
את הנגזר שלו.
את הנגזר שלו, שהוא נגיד לצורך העניין, בשיווי משקל מלא, אמור לסחר באותה רמה, אבל יכול להיות שבגלל זה נכס פחות סחיר, אולי הוא יסחר ב-4.6, אולי יסחר ב-4.4, יש פערים, אוקיי? עכשיו, הסוחרים האלה בעצם חיים על הפער, בין התשואות בחוזה לנכס האמיתי, והם בעצם מאמרים האם הפער הזה ייסגר או ייפתח. עכשיו, בעולם עניינים רגיל, בסופו של דבר הם אמורים להתכנס לאותה תשואה כשמגיעים בגדול לפדיון. כן. כן, אז משחקים על הדבר הזה. ותמיד עוד פעם צריך להעמיד בטוחות. ויש פוזיציות פתוחות. ברגע שיש תנודתיות כל כך קיצונית, כמו שאנחנו רואים, זה יכול להוביל את הברוקר שלהם לבוא ולהגיד, אתה צריך להעמיד לי עכשיו בטוחה הרבה יותר גבוהה.
כן.
ושהבטוחה הזאת היא מספיק גבוהה, זה יכול להוביל למה שנקרא הנזלה של הפוזיציה, ובעצם לסל-אוף של האסט עצמו, של האגח.
נכון,
של
כי
האגח.
אתה צריך להביא כזאת כמות של ביטחונות,
אתה חייב לממש, סוגר... אתה סוגר את הפוזיציה, אתה אומר כך,
יפה.
ואז בעצם זה מוביל למחירה המונית של אגח.
והדיבור בשוק,
שזה מה שקרה בימים האחרונים.
שזה מה שבאמת קרה, ולא הסינים, אבל אני מסכימה איתך ש... מעצם זה שזה להגיד הסינים מוכרים, וזה מתיישב ככלי נשק מאוד מאוד, מאוד טוב מבחינתם, להראות, לקופף לטראמפ את היד בחזרה, אז עוד יותר מעלה את, את, את החששות. אז בואו נדבר קצת על, אנחנו רוצים לדבר על סיכון גלגול החוב של ארצות הברית, אנחנו מדברים על זה, העובדה ששליש מהחוב צריך להגיע לגלגול, ובעצם, עד כמה אתה חושב שבסוף עליית הצורות הזו שהייתה, גם, וגם אם זה התמתן בחזרה, היא וואו, ממש מסיבית, וזה לא בא לטראמפ טוב, זאת אומרת, הרבה יותר, אם לא...
יש פה, שאת... יש פה המון דברים שצריך לדבר עליהם. תסלחי לי, כן, כי את פותחת פה תיבת פנדורה.
כן.
Okay. אז עוד פעם, אני אחלק את זה לשלוש. יש את החלק של פאוול, יש את החלק של תכלס מה השוק עושה, ויש את החלק של משרד האוצר.
התחלת לעבוד בשלישיות, אה?
כן, אני נזכר בימי הצבא. תשמעי, דווקא נתחיל מהחלק הכי חשוב בעיניי, וזה לא פאוול. החלק הכי חשוב, זה בעצם כל הנושא הזה של הניהול חוב. צריך להבין, זה לא רק פאוול מנהל את התשואות בארצות הברית, וראינו את זה ביתר סט בשנים האחרונות, משרד האוצר אחראי לא פחות על ניהול התשואות מאשר, מאשר הבנק המרכזי. למה?
שרק להבין, משרד האוצר מנפיק את אגרות החוב הממשלתיות.
כן, בסופו של דבר, משרד האוצר מנפיק את אגרות החוב.
זו יחידת החוב הממשלתי בארצות הברית.
ואם משרד האוצר מחליט שהוא מנפיק פחות בעשר, ומנפיק יותר, נגיד T-Bills, שזה החוב הקצר, לצורך העניין מקם במונחים של ישראל, אז הוא מוריד את ההיצע באג"ח הארוכות, ואם הוא מוריד את ההיצע באג"ח הארוכות, הוא מעלה את המחיר שלהם. כך הוא יכול בעצם לנהל את התשואות.
את העקום, את הגובה
של... ואגב, זה לא עניין תיאורטי, קודמתו של בסנט בתפקיד, ג'נט ילן, עשתה את זה בצורה הכי בולטת שאפשר במהלך השנים של ביידן. היא פשוט עשתה הסתה גדולה של הנפקות האג"ח, מהאג"ח ארוכות לטיבילס. וככה היא ניצלה את כל האירוע המורכב של העודפי נזילות שהיו במערכת האמריקאית, ועדיין קצת קיימים. אבל לא ניכנס לכל האירוע הזה עכשיו, זה שיחה של שעה, רק לדבר על זה. נכון להיום, ארצות הברית פועלת תחת מגבלת חוב. אין להם תקציב, הם הגיעו לתקרת החוב, הם לא יכולים להנפיק אג"ח מעבר למה שמגיע לפדיון. אז זה אירוע מאוד מאוד משמעותי כרגע. משרד האוצר כרגע משתמש בכל העודפי כספים שיש לו, שהוא בנה, היה לו בחשבון שלו בפד, היה לו בערך 800 מיליארד דולר, ומרגע שאתה לא יכול להנפיק חוב חדש, אתה בעצם משתמש בעובר ושב שלך,
כן.
הוא מוריד את זה, מוריד את זה, מוריד את זה, זה יורד די מהר כרגע, ועל פי הערכות יש למשרד האוצר כסף פחות או יותר עד אוגוסט. באוגוסט נגמר הכסף. עד אוגוסט צריך שהמשבר סביב תקרת החוב ייפטר. תשבו תמיד איך שהוא נפטר, כן?
כן.
למרות שהפעם זה אולי קצת יותר מורכב, כי הם מנסים לעשות באמת קיצוצים די משמעותיים, תוך גם קיצוצים וגם להאריך את ההטבות מיסים וכן הלאה. יש פה אירוע, כן, אבל זה ייפטר.
כן, אני חסכה.
חייב להיפטר.
כן.
עכשיו, בינתיים מה שקורה, זה שסקוט בסנט צריך להחליט איך הוא מגלגל את החוב הזה. כי יש איזה 4 טריליון בשני הריבונים האלו, או 4-5 טריליון. ואז הוא צריך לשאול את עצמו, האם הוא מנפיק אג"ח ארוך, או מגלגל את זה לטווח הקצר עוד פעם, ב-T-Bills. ואם אתה שואל, אם את שואלת אותי, במיוחד לאור מה שאנחנו רואים שקורה בשווקים בימים האחרונים, סביר מאוד להניח שמשרד האוצר ייתן את שלו, וימשיך להוריד את ההנפקות מהעשר שנים, והנפיק יותר בטיביל. זה כאילו המהלך הגיוני, כי זה גם יעזור אולי להביא קצת רוגע לאג"ח הארוכים, לאגרות כן. חוב הארוכות. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא פאוול והפד, וזה גם כן קשור לעניין של המאזן. אז כאילו, מה הם אומרים עכשיו, והם בשלהם.
הם עם וינקרים בצד ממתינים.
כן, אין לנו מה למהר כרגע, הסיכונים האינפלציוניים עדיין גבוהים, למרות שלדעתי הסיפור הרבה יותר מורכב מזה, והם כרגע עומדים בצד, ותכלס, הם לא יודעים מה קורה, ובגלל שהם לא יודעים מה קורה, הם אומרים.
כן.
אנחנו נמתין בצד, ניתן לנתונים להכווין אותנו. אני מת על ה-data dependency הזה, למרות שה-data dependent זה בהגדרה אומר שאתה מסתכל על מה שהיה ולא על מה שיהיה.
נכון. אגב, נגיד שבמסיבת עיתונאים האחרונה, בהחלטה האחרונה, זה היה עוד לפני השני באפריל, הם כבר אז, אוקיי, התקנו את החזית אינפלציה טווח קצר למעלה, והורידו את החזיות צמיחת התוצר למטה, ובעצם בפועל תמחרו את איך שהם מבינים את מדיניות המכסים הצפויה, תחת הציפיות הקודמות.
כן.
אבל אמרו משפט שהוא בעצם לב העניין. האי-וודאות לגבי התחזית הכלכלית גדלה, ואנחנו לא יודעים, אז אנחנו נחכה.
עכשיו, לחכות...
ואגב, סליחה שאני קטעת אותך, הוא גם חיזק את המסר הזה עוד יותר אחרי הטלת המכסים, כי הוא בא ואמר, טוב, נראה עכשיו שזה יהיה אפילו עוצמתי יותר על האינפלציה, גם אם זה רק בטווח הקצר, אנחנו לא יודעים. אנחנו נחכה ונראה מה...
צריך לומר, אגב, כן? בואי נכניס קצת דברים פה לפרופורציות. יש לך את המדד. 30% מהמדד...
מדד מחירים לצרכן.
כן.
רבותיי.
30% מהמדד זה מוצרים. מתוך ה-30% האלה, ארצות הברית, מבחינת יבוא של מוצרי צריכה, בגדול, שזה בערך 20% מסתמך על יבוא. אוקיי? All in all. לא רק יבוא של מוצרים ישירים, גם עקיפים. אז... כמה זה מגולגל בסופו של דבר? אנחנו מדברים על 20% מ-30%. כמה זה מביא אותנו? תעשי רגע במחשבון.
20% מ-30%?
אם 20% תלוי ביבוא.
כן.
וזה 20% מתוך 30%.
6%?
נכון?
כן.
6%?
כן.
נגיד, משהו כזה. זה אומר שהאפקט הישיר מכל האירוע הוא 6% למדד. עכשיו בואי נניח מצב שבו כל מחירי המוצרים במקביל בארצות הברית עולים ב, לא יודע, 10%. כל המוצרים, הכל, 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 כולל הכל. אז כמה זה מוסיף לנו למדד? 0.6. אוקיי? זה האירוע.
כן.
כאילו שמדברים עליו. וזה תחת הנחות מאוד קשות. מה זה הנחות קשות? ההנחה היא שכל התמסורת, מעליית המכסים, עוברת לצרכן.
נכון, שאנחנו יודעים שזה לא נכון.
שיש לו את היכולת לספוג את זה.
נכון.
אנחנו יודעים שאין לו את היכולת לספוג את זה, ואני אגיד לך גם למה.
אבל אנחנו גם יודעים שהוא לא באמת יצטרך לספוג הכל.
רגע, אני אגיד, לא, זה ברור, אבל אני אגיד לך גם למה יש לי בשבילך טיול מנצח, למרות שהוא קצת פופוליסטי אולי, או קצת פשטני. אם אנחנו הרי חיים בעולם קפיטליסטי, שוק חופשי והכל, נכון?
נכון.
אם היה אפשר להעלות למשקי הבית ב10% את המחירים, והם היו ממשיכים לקנות. למה לא עשו את זה עד עכשיו?
נכון.
אני לא יודע, אולי כי אין להם את היכולת. התוצאה תהיה, שלדעתי, ואני זורק לך פה לאוויר, אולי שליש מהאפקט שמדברים עליו ויקולקל לצרכן, שזה כבר מביא אותנו למספרים של 0.2, 0.3, אולי, אוקיי, 0.2, אבל זה לא הסוף, וזה רק מהמוצרים, כן? מישהו יצטרך לספוג את זה, נכון? מי שיספוג את זה יהיו בעצם היצרנים והיבואנים, וזה אומר שהמרג'ינים שלהם נשחקים מאוד, ואת יודעת מה זה אומר? זה אומר ששיעור האבטלה יעלה, כי הם יצטרכו אולי קצת לפטר. כן. גם הביקוש אולי קצת יחלש. ואז את נכנסת כאן לאיזשהו גלגל של האטה כלכלית, שבכל מקרה קורית בארצות הברית. עכשיו, אז בעצם אני בא ואומר לך, כל העניין הזה של המכסים, מנפחים לך פה בועה, לדעתי תקשורתית, של האפקט האינפלציוני על ארצות הברית, מתעלמים לחלוטין מכל מה שקורה בענפי השירותים היום בארצות הברית. הדיור הוא 36% מהמדד, והוא נמצא בתהליך מאוד ברור של, היתה הוא מה שנקרא lagging indicator בתוך האינפלציה שהיא בעצמה lagging indicator, כלומר היא מגיבה בפיגור.
כן.
אנחנו יודעים שסעיף הדיור בארצות הברית, שהוא היום הסעיף הכי אינפלציוני בארצות הברית, כמעט אחי, הוא נמצא בירידה מאוד מאוד חדה בקצב, וזה ימשיך. הוא ימשיך להיות משקולת דיס-אינפלציונית על האינפלציה בחודשים הבאים. מתעלמים מזה. ההידרדרות בשוק העבודה, והיא קורית, רואים את זה לפי נגיד נתונים כמו השיעור העוזבים מרצון את מקום העבודה שלהם. זה נמצא היום ברמה נמוכה יחסית. והנתונים מראים לנו שככל שהביטחון שלך, זה איזושהי קורלציה שקיימת. כן. הנתונים האלה מאותתים בגדול,
על חוסר ביטחון תעסוקתי.
מה שנקרא אינפלציית השירותים בארצות הברית, בדרך למטה.
שזה אגב ה-PCE שאני מצטטת מעט לעת, שהפד מאוד מסתכל עליו.
אז יש פה התמקדות בחלק מאוד קטן, אוקיי? מבחינת הפחד, וכשאני מדבר התמקדות, אני מדבר על הפד, כן? והוא מתעלם לגמרי מכל הדברים האחרים, עוד פעם כי הוא מסתכל לאחור ולא לקדימה, והוא מסתכל גם על דבר יחסית בודד. עכשיו, זה אומר לי לפחות, שפאול והפד אומרים, אנחנו מחכים בצד, אנחנו מחכים לשוק האינפלציוני, שאני לא בטוח שיגיע, ובינתיים הפעילות הכלכלית תמשיך לעת מאוד. יכול מאוד להיות שהם ימצאו את עצמם באזור הרבעון השלישי, בנקודה הבאה הם יהיו חייבים לעשות שני דברים. אחד, אני חושב שהולכים להיתקע מבחינת הניהול של המאזן באיזושהי בעת נזילות. לא נרחיב על זה עכשיו, אבל תהיה בעת נזילות לדעתי באזור הרבעון השלישי שיצטרכו להתמודד איתה. ובית הנתונים הכלכליים לא יהיו טובים. ואז זה יוביל את הפד להוריד במחצית השנייה את הריבית בצורה די אגרסיבית, ואז בעצם
הוא יהיה מה שקרוי.
הדבר הזה יאפשר גם לפתוח אחרי זה את שערי ההנפקות, כן, לעשות הנפקות יותר ארוכות, שהצועות יהיו, נגיד, נמוכות יותר, עם ריביות נמוכות יותר, ואז זה יאפשר בעצם לפד, סליחה, למשרד האוצר, להתחיל לנהל פה את הדבר הזה בצורה קצת יותר מיטבית. עד אז הם יגלגלו את זה קדימה.
בעצם לממשל יש ממש רצון, אם אמרנו את זה, זה הדברים שסקוט בסנט מדבר על ה-10 שנים, ועל האמירות של טראמפ על הוריד ריבית, הם ממש עובדים בזה שהפד יצטרף לאירוע. ובמובן מסוים, אתה כלכלית מייצרת את זה. אז על אחת כמה וכמה לא נלחמים בה.
כן, אגב, זה ברור לכולם שאתה הכלכלית היא בלתי נמנעת, כן? זה רק עניין של תזמון.
היא גם דבר טבעי, בדיוק.
ואגב, עוד משהו, ואני לא נכנס פה לעניינים של קונספירציה, אלא רק של ניהול באופן כללי. נניח שאתה יודע שירידות בשווקים הן בלתי נמנעות, כי השוק מנופח, ואתה יודע לפי כל האינדיקטורים שארצות הברית נמצאת בסוף המחזור הכלכלי שלה ולא בתחילתו, ואתה יודע שבעוד שנתיים יש לך מיד-טרמס, יש לך את
הבחירות
האמצע. אתה רוצה להגיע לבחירות האמצע האלו, כאשר ארצות הברית כבר נמצאת במומנטום חזק יותר. אתה יכול לתת נאג' דחיפה קטנה, כי אתה יודע שמשהו בלתי נמנע בכל מקרה מגיע, ואתה יודע שיש לך גם איזושהי אג'נדה שאתה רוצה לקדם, בוא נעבוד ב-100 קמ"ש בשעה, או 200, כמה שיותר מהר, ישברו דברים, ואנחנו נוכל להתחיל לקדם בעצם את מה שאנחנו רוצים, ולהגיע לתוך המיד-טרמס בצורה קצת יותר מיטבית. אם הם מגיעים לנובמבר 2026, שארצות הברית במיתון, כל האירוע מבחינת הממשל הזה הלך, כן, כי הדמוקרטים יקחו כן. בעצם את הקונגרס, יזכו בכמה מושבים בסנאט, ואז הולכים לעוד שנתיים של שיתוק באופן כללי, וכל מה שהוא מנסה לעשות יהיה חסר רגליים.
ובאמת מכאן הבהילות, במובן כן. מסוים גם המבנה הזה
של ולכן אל תצפו שהוא הולך לעצור.
בדיוק, הוא באמת כאילו, יש לו, הוא על זמן שאול, ביישום של הדבר הזה.
אמנם הוא רק נבחר, אבל מבחינתו כבר בסוף הכהונה.
וגם במובן מסוים, אתה יודע, הדבר הזה גורם כל פעם לכל ממשל. המבנה הזה של הבחירות האמצע, לא לעשות ששום דבר יישבר אף פעם. זה לא באמת בשליטתם עד הסוף, אבל ראינו כל מיני הרחבות, כל מיני פלסטרים, כל מיני, רק כדי שלא יהיה מצב שמגיעים לנקודה הזו, כאילו אסור לתת לכלכלה להאט, כי אז כן, זה מעניין לראות את זה ככה.
הוא לא צריך להיבחר שוב.
כן, אבל הוא רוצה המשך של ממשל רפובליקני.
הוא רוצה לבנות כאן את הבסיס לג'יי-די ונס, לשמונה שנים שאחרי. ואגב, צריך לומר, הצעירים בארצות הברית, אמנם כאילו אוהבים כל הזמן לדבר על מנטי ישראל, או הם ליברליים וזה, במבחן התוצאה, הצעירים בארצות הברית הלכו לטראמפ. אז כאילו, כן. יש פה אירוע שגם הדמוקרטים צריכים להתמודד איתו, כי הם נמצאים במשבר, דיון אחר.
כן. דרך אגב, עוד דבר אפרופו אינפלציה, גם ראינו פה ירידה מאוד חדה של הנפט, של מחירי הגז בעולם.
זה עוד תופעת לוואי של משהו שהוא רוצה, ואגב, אפרופו קונספירציות, כן? איכשהו, אופק הודיעו על כך שהם מגדילים את מכסות הייצור פי שלוש ממה שהם אמרו, בדיוק בלב כל האירוע הזה.
כן.
ואיכשהו, טראמפ מאוד רוצה מחירי נפט נמוכים.
כן.
אני לא יודע, אולי היה שם קצת שיחות בין סעודיה לבין ארצות הברית ברקע, לך היא תדעי. אבל במבחן התוצאה, הנפט היה לפני כמה ימים ב-57, מתכנס לאזור ה-60. זה משהו ש... ועוד פעם, ממשל טראמפ מדבר על זה, איך אנחנו בעצם ניצור סיטואציה שבה לא תהיה אינפלציה בארצות הברית. דרגולציה, 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 דרגולציה. הרבה מאוד אנרגיה זולה, כן?
כן.
הורדת מגזר ציבורי, הורדת מיסים. וזה בדיוק מה שהם עושים.
נסיים בזה שכבר אנחנו אומרים, רק תקשיבו, תקשיבו, הוא אמר, אני אגיד אבל, שכמי שמקבל את החלטות בלייב בשוק, מאוד קשה, זה לא באמת כזה... תקשיבו למה שהוא אומר, זאת אומרת, תקשיבו למה שהוא אומר, כי במהלכים הגדולים יש הוא אומר ועושה, ולחשוב שהוא לא יעשה זה חשיבה באמת מבטלת, אבל יש בה בין לבין, בציוצים שלו, במסרים, לפעמים דברים שהם, אתה לא יודע למי זה מכוון.
קשה מאוד להתנהל ככה בשוק.
וזה באמת מייצר סביבה מאוד מאוד כאוטית, אז כל הכבוד למי שמחזיק בה. אנחנו נסיים כאן, גיא. חג שמח. תודה רבה.
שמחתי.
חברים, תודה רבה. אני הייתי גת מגידו, ואני חוזרת על ברכת חג שמח, שיחזרו החטופים כבר, ושתהיה לנו, יהיה לנו אביב יותר, יותר מואר.
בהחלט.
בהחלט. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.